בסוף פרשת המועדות, פרשת אמור. אז כמובן פרשת המועדות נגמרת בסוכות, כמו ש בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. וידבר משה את מועדי השם על בני ישראל, וידבר השם על משה לאמור, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. זאת אומרת, מצוות הדלקת המנורה היא נאמרת מיד אחרי גמר המועדות, אחרי חג הסוכות. אז כתוב על זה ברוקח בענייני חנוכה, שזה הסמיכות הזאת, הסמוכים האלה, העובדה ששתי הפרשות נסמכו זו לזו, זה מפני ששתיהן שמונה ימים. מה סוכות שמונה ימים? כך כתוב ברוקח. מה סוכות שמונה ימים? חנוכה שמונה ימים. והרמז שכתוב כאן בפרשה שבאה מיד אחרי המועדות, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, כך הוא אומר. זה מתכוון לחנוכה ולהסמיך את זה לסוכות. והסמיכות, כמו שכתוב ברוקח, הסמיכות היא בעובדה שזה שמונה ימים כסוכות. הלשון ברוקח זה מה סוכות שמונה ימים, אף חנוכה שמונה ימים. הקשר שבין חנוכה לסוכות הוא נמצא בהרבה אופנים. חוץ מהשמונה ימים לגזירה שבה, שזה צריך להבין. גם דעת בית שמאי שפוחת והולך כפרי החג, גם משמע. יש השאלה היא אם מעלים בקודש מכריע כנגד הפוחת והולך, אבל הפוחת והולך כפרי החג, אז כתוב שכך צריך להיות. זאת אומרת, צריך להיות כאן משהו שהוא דומיה דסוכות. דומיה. באיזה אופן זה דומה. רק מעלים בקודש ואין מורידים לדעת בית הלל, מכריע, כנגד. אבל פרי החג זה מצטרף באיזה אופן שהוא לפרי החג. גם במדרש חזל זה כתוב, מביאים את זה בשם, כן, מביאים את זה כבר האחרונים. זה מובא ממדרש חזל. בפסוק בספר קהלת, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. אז דורשים את זה על שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה. גם זה כתוב ברוקח. זה שצריכים לומר הלל בכל יום, הלל שלם, ולא די בהלל אחד לכל המועד כולו, כדרך שדי בהלל אחד לכל הפסח כולו. זה משום שכמו שבחג הסוכות הם חלוקים בקורבנותיהם, וזה מחלק, עושה כל יום ויום למועד בפני עצמו, כך בחנוכה, גם זה כתוב ברוקח, כך בחנוכה הם חלוקים בנרותיהם, וזה עושה כל יום למועד בפני עצמו. לכן צריך להגיד פה הלל שלם בכל יום, אז לא די בהלל אחד על כל המועד כולו כדרך שבפסח. גם בפסח כל יום מחייב הלל שלם. גם פסח הוא מועד שכל יום ממנו מחייב הלל שלם. אבל את ההלל של היום הזה אמרתי אתמול. אמרתי אתמול את ההלל של כל המועד כולו. אז אמרו את ההלל של כל המועד כולו. ההלל של כל הפסח, אמרנו באחד מהימים. מי שלא אמר ביום ראשון, צריך להגיד ביום שני הלל שלם. ואם ככה בשם רב חיים, שהוא הורה כך למעשה. אז זה פשוט, ככה זה מוכח מסוגיית הגמרא. כאן בחנוכה, אז חלוקים בנרותיהם, זה כדרך שחלוקים בקורבנותיהם בחג הסוכות. הקשר צריך ביור. עוד מוצאים דבר שמוזר מאוד במצוות החנוכה. מה משונה? אדם מחוסר בית פטור ממצוות נר חנוכה. פשוט אין לו איפה להדליק. ההדלקה מתקיימת. זאת אומרת, כל אדם יכול להדליק נר חנוכה רק בביתו שלו. אם יש לו בית, הוא יכול להדליק. אם אין לו בית, הוא לא יכול להדליק. אחסנאי שהוא מתגורר בבית אחר, אז אם מדליקים עליו בביתו, הוא פטור. מדליקים עליו בביתו, פותר אותו, כי יותר מזה הוא לא צריך. אם לא מדליקים עליו בביתו, אז משתתף בפריטה, נמצא שכאן ביתו לזמן הזה, לאותו ערב, לאותו זמן. צריך כנראה להיות במשך הזמן של ההדלקה. אבל, על כל פנים, מדליקים עליו בביתו או לא מדליקים עליו בביתו. פשטות, לפי פשוטם של דברים צריך היה להיות, שהמצווה הזאת צריכה להיות מצווה שלא שייכת בכלל לבית, אין לה שום שייכות לבית. כמו מצוות, כל המצוות שבתורה, זאת מצוות פרסום אין ניסה. למה זה תלוי בבית? למה החסנאי לא צריך להדליק במקום שהוא נמצא, גם אם מדליקים עליו בביתו? זה לא שייך מדליקים עליו בביתו, ביתו לא מקיים את המצווה. המצווה צריכה להיות חובת גברה ולא חובת בית, זה לא שייך לבית. מה זה קשור? מדליקים עליו בביתו, המצווה חלה על הבית. כל מקום שאדם נמצא, בו הוא היה צריך להדליק. אני מבין, כשאדם נמצא ברחוב, אז לא שייך לעמוד או להדליק נר חנוכה ברחוב. את הגדר של נר חנוכה זה צריך להיות באיזה אופן שהוא שייך אחרת. אני יודע, ברחוב יכול להיות, עוד הרבה סיבות. אבל כשאדם נמצא במקום מסוים, אז הוא צריך להיות חייב שם, בכל מקום שהוא נמצא, הוא חייב, זה חובה שלו. עיקר תקנת חז"ל, כפי שמבואר בגמרא, כמו שכתוב בגמרא, ברמב"ם, בשולחן ערוך, עיקר תקנת חז"ל הייתה שהמצווה מתקיימת בבית. כך צורת המצווה, גם משיטת הרמב"ם, שהמהדרין, שנר לכל אחד ואחד מבני הבית, השיטת הרמב״ם הרי ידועה שגם את זה, גם את ההידור צריך בעל הבית לעשות. לא כל אחד ואחד עושה את זה לעצמו. אלא שבעל הבית מדליק כנגד כל אחד ואחד מבני הבית. המהדרין, אז בעל הבית מדליק כנגד כל אחד. לא כמו שכתוב ברמו, ששם כתוב שכל אחד ידליק. אבל לדעת הרמב״ם הזה לא, המצווה לא מתקיימת בהדלקה של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד, אם הוא יקיים, אז הוא לא יקיים את ההידור. ההידור מתקיים ש... לא המדליק מקיים פה את ההידור. ההידור הוא הידור של בעל הבית להדליק כנגד כל בני האדם שבבית. לא כל אחד ואחד מבני הבית חייב. הבית חייב. כמה הבית? מה חובת הבית? אז הידור אומר שכל אחד כנגד כל אחד ואחד מבני הבית, כך הבית חייב. אבל נראה שזאת חובה שהיא שייכת, היא מצטרפת לבית. כך תקנו חז"ל, אני לא. אבל טעם הדברים צריך קצת הבנה, קצת התבוננות. מה זה שייך בדווקא לבית? זה צריך להיות חובת פרסום הניסה של כל אחד. נכון, להדליק צריך להדליק בבית. אם אני לא מדליק בבית, זה לא נר חנוכה. אבל למה אני צריך? הנפקמינה באחסנאי. למה אם מדליקים עליו בביתו הוא פטור? ולמה הוא לא חייב מצד עצמו? חייב מצד עצמו. למה הוא צריך מעיקר הדין להשתתף בפריטה עם בעל הבית? כי הוא לא בעל הבית. זה לא ביתו. מה לי אם זה ביתו או לא ביתו? מה זה שייך? הוא נמצא, הוא צריך להדליק. הוא צריך להדליק. אדם, כל אדם מישראל חייב בזה. כדרך שאדם מישראל חייב בכל יתר פרסומי ניסה. כמו שחייבים במגילה, וכמו שחייבים בארבע כוסות, וכמו שחייבים בכל מה שנקרא, הלל כתוב בגמרא, נקרא פרסומי ניסה. כל מה שחייבים. זאת חובת גברה, לפרסם את הנס. אני חייב לעמוד ולפרסם את הנס. מה לי? ביי. ככה אני רוצה קצת להקדים ו... קצת להקדים הרחבת דברים קצת כדי כמה דברי רקע במערל, על הפסוק, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. נקרא כאן כמה קטעים מדברי המערל. בשלוש מקומות בתורה כתוב אמונה. לא, אני מתכוון, אמונת ישראל, לא, חוץ מכל אמונה ואין עוול, לא, דברים אחרים. על האמונה שלנו. שמשה רבינו בא לספר, בא להודיע, ויאמן העם, כי פקד השם את עמו, כמו שכתוב. בורא העולם ראה בעוניינו, ראה בעוניים של, 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 שהיינו משועבדים במצרים. אז כתוב שם, ויאמן העם. ועוד, בקריאת ים סוף כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ועוד, במעמד הר סיני כתוב, למה נשמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כך כתוב. זאת אומרת, שעל אמונת ישראל כתובה שלוש פעמים. בבשורת גאולת מצרים לכתחילה, לכתחילה בשורת גאולת מצרים. אז כתוב שם, גאולת מצרים ויאמן העם. קריאת ים סוף כתוב, יאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובמעמד הר סיני. אז אומר על זה המהר"ל, שישנם שלוש אמונות, אני אקריא, אקריא בפנים, כמו שאפשר. המהר"ל מעריך בזה, אריכות נפלאה מאוד, חשוב תמיד לדעת, ובפרט... ושלושה פעמים נאמר ויאמינו, כאשר בא משה לגאול אותם, נאמר ויאמן העם, כי פקד השם את עמו וכי ראה עון ים. ובקריאת ים סוף נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ואצל הר סיני נאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, למען נשמע העם, בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. הרי ג' אמונות שנתבררו ביציאת מצרים, ודע כי שלוש אמונות הם יסוד הדת, וכאשר חס ושלום, טיפול אחת מהן, טיפול הדת בכללה. יש שלוש אמונות שהן עיקר העיקרים של אמונת ישראל. אם חלילה ייפול משהו מזה, אז חלילה, חלילה, זה דבר שהוא... בהמשך הדברים אומר המהר"ל, שזהו כאן, הבסיס, שעליו כל התורה כולה וכל אמונת ישראל עומדת. כל הכל, כל הבריאה עומדת על זה. על שלושת האמונות האלה. אם חלחס ושלום טיפול אחת מהם, טיפול הדת בכללה. האחת הוא, אז המהר"ל אומר את זה מהכיוון שלו. הוא מתחיל מהקרוב אלינו יותר. האמונה הראשונה לפי הסדר, זאת אומרת לפי סדר התוכן. זאת אמונת כביכול מציאותו יתברך. שהמציאות הזאת היא המציאות האמיתית והשם אלוקים אמת, כמו שכתוב בתחילת ספר ספר היד החזקה ברמב"ם. המציאות כולה, כל המציאות כולה תלויה במציאותו יתברך. היינו, הוא המציאות האמיתית והכל תלוי בו, הכל נמצא מאמיתת מציאותו, כמו שכתוב ברמב"ם. דהיינו, כל המציאות כולה תלויה בו ועליו היא, עליו, ממנו היא ועליו היא נסמכת. אין לכל המציאות קיום עצמי בכלל, אלא אך ורק התלות ברצונו יתברך. כביכול בורא העולם הוא זה שממציא את כל המציאות כולה, בכל רגע ורגע מאין ליש. זאת, זה עיקר כל העיקרים, האמונה הזאת היא עיקר כל העיקרים. האמונה השנייה היא האמונה של תורה מן השמיים, שכביכול בורא העולם מנבא נבואה בכלל, נבואת משה בפרט, וזאת האמונה של תורה מן השמיים, שכביכול בורא העולם נתן תורה לעולם. זאת האמונה, כמובן, בלי האמונה הזאת אין כלום. שום דבר, ברור. האמונה השלישית היא האמונה של ההשגחה הפרטית. בורא העולם שכל העולם כולו תלוי בו, הכל ממציאותו התברך, לא עוזב את הארץ להפקר, לא נתן לארץ לעשות כרצונה, אלא שהוא משגיח בהשגחה מלאה פרטית על כל פרט ופרט מכל המציאות כולה, וכל המציאות כולה מושגחת מאיתו תמיד, ואין שום דבר חלילה שיוצא מן ההשגחה. אין שום מציאות בעולם של אפשרות, כן, לסור או להימלט או להתחבא באיזה אופן שהוא. הכל מושגח מאיתו יתברך, והכל נעשה בדין והכל במשפט, כי האלוקים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. הכל, הכל מושגח, הכל מושגח, ועל הכל יש תגובה, על הכל יש או שכר או עונש, כן, כל זה תולדה של ההשגחה הפרטית. אלה הם שלושת האמונות, שאם חלילה תיפול אחת מהם, אז כל התורה כולה נופלת. אמונת עצם המציאות, עצם המציאות, כביכול, מציאותו יתברך, היא המציאות, שכל מה שמצוי, כל מה שיש, כל היש כולו, תלוי במציאות הזאת, במציאותו יתברך. שוב, ואמונת תורה מן השמיים ואמונת השגחה. השגחה, השגחה פרטית. בלשונו של המערב, האמונה האחת היא ההשגחה שהוא משגיח בתחתונים, ולא כמו שאומרים המינים, חלילה עזב השם את הארץ, שאם כן, למה נעבוד אותו אחר שאין משגיח לפקוד את מעשינו? האמונה השנייה שהכל הוא ביד השם ואין דבר חוץ ממנו. וזהו אמונת מציאות השם יתברך. כל המציאות היא מציאות שהיא תלויה בו, היא ממנו, והיא נתלית, כן, עצם היות. אין שום דבר שהוא הווה ונמצא לעצמו. כל מה שהווה ונמצא הוא תלוי במציאותו יתברך. זהו אמונת מציאות השם יתברך. כי בוודאי הכל מודים במציאות השם יתברך, רק שלא יאמר חלילה שאינו הכל, חלילה, חס ושלום, ויוכל לצאת מרשותו. לכן אמונת מציאות השם יתברך שהוא הכל ואין דבר חוץ ממנו יתברך. האמונה השלישית, שידבר השם יתברך את האדם ויתן לו תורה, וזאת אמונת תורה מן השמיים. לכן, ממשיך המערב, כאשר בא משה לגאול אותם וראה השם עוניים ולא עזב אותם, נאמר ויאמינו כי פקד השם את עמו, וכי ראה את עוניים, וזאת אמונת ההשגחה. ובקריאת ים סוף נודע להם אמיתת מציאות השם יתברך, שאין דבר יוצא ממנו יתברך, והכל הוא ברשותו וביכולתו. אחר שהיה הוא משנה את הים ליבשה, כמו שהתבאר, מעריך בזה למעלה. אז כביכול הכל בידו יתברך, הכל מצוי, כל המצוי כולו, הוא מאמיתת מציאותו יתברך, וכביכול הוא עושה בזה מה שהוא חפץ. כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ, בימים וכל תהומות. הכל הוא יכול לעשות, זאת אומרת, הכל ברשותו, הכל בידיו. ובמתן תורה כתיב, וגם בך יאמינו לעולם, הרי אמונה שלישית, נמצא שביציאת מצרים, אז הכל, כל האמונות האלה כולם נקבעו בכלל ישראל. אלה הם האמונות שהם יסוד כל הדת כולה. ממשיך המהר"ל ואומר, שכנגד שלושת האמונות האלה, אני מדלג פה על קטע, נחזור לזה עוד מעט, כנגד שלושת האמונות האלה, אז ניתנו לנו שלושת הרגלים. פסח על יציאת מצרים וקריאת ים סוף, שזה אמיתת מציאותו יתברך, שהכל נתלה בו, הכל בידיו, הכל ממנו והכל בידיו. זה פסח, שבועות, זה על אמונת תורה מן השמיים, וסוכות זה על אמונת השגחה פרטית. כך הוא ממשיך ואומר. וכנגד אלו שלוש אמונות שהם שורשים ויסוד לדת, ציווה השם יתברך בשלושה רגלים, ונקראים רגלים על שם שהם רגלי הדת שעומד עליהם הדת. זה נקרא רגליים, כמו רגליים, כן, כיור וקנו. אז הקן תמיד נקרא רגליים. זה נקרא דבר שהוא עומד על, כן. עומד על רגליו, עומד. שעומד עליהם הדת, כי חג הפסח, בו נודע שהוא יתברך כל יכול על ידי אותות ומופתים עד קריאת ים סוף שהיה בשביעי של פסח, ובו נודע בבירור שהכל ביכולתו ואין חוץ ממנו. חג השבועות, בו נודע נתינת התורה. חג הסוכות, שהושיב אותם בענני כבוד בשמירתו, וזה מורה על ההשגחה והשמירה שהיה עליהם ולא עזב אותם, שהושיב אותם בסוכות שהיא השמירה. וכמו שאנו אומרים, פורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. ובחג הסוכות, עוד כמה שורות, ובחג הסוכות היום מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות, וזה פוחת והולך עד ביום השמיני פר אחד כנגד אומה יחידה. לקח פר אחד באחרונה, כי אחר שיעברו אומות אקום, יהיו נשארים ישראל לבדם. וכל זמן ש70 אומות אקום בעולם, אז צריך סוכה ושמירה. ביום שמקריבים את הפר האחד, באותו יום כבר לא צריך סוכה ושמירה. באותו יום זה כבר רגל בפני עצמו שלא יושבים בסוכה. זה בשמיני עצר. כך כתוב כאן. כנגד זה, המהר"ל מעריך כאן, אני רוצה כאן, נגיד את זה, נראה את זה בפנים. אמר רבי ירמיה, הגמרא בעירובין, בדף י"ט, אמר רבי ירמיה, רבי אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהינום. אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים. יש שלושה פתחים לגיהינום. זאת אומרת, שלושה מקומות שדרכם אפשר לשם להיכנס, לאותו מקום. שלושה פתחים. אחד בים, אחד במדבר ואחד בירושלים. אז צריך... הגמרא לומדת את זה מפסוקים. במדבר דכתיב, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. כתוב שבמדבר, שבאותו מקום שבו נבלעו בלועי קורח, במקום שבו נבלעו בלועי קורח, שם, אז כתוב, שאולה, שם זה הפתח, ותפתח הארץ את פיה, ושם היא בלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה. בים דכתיב, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי, כך כתוב בספר יונה. בירושלים דכתיב, נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. ותנא דבי רבי ישמעאל כתוב, אשר אור לו בציון זו גיהינום ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהינום. כך אומרת הגמרא. זאת יש שלושה פתחים לגיהינום, במדבר, בים, במדבר, בים ובירושלים. שלושה מקומות ששם נמצא הפתח של שלושת המקומות האלה. אז מבאר את זה המהר"ל, שזה מתכוון, שלושת הפתחים האלה מתכוונים על שלושת האמונות האלה. שלושת האמונות האלה זה מקומם. מכוח הים, מכוח הים, הים הביא, הראה, גילה את האמונה של סוף יציאת מצרים. דהיינו את האמונה של גילוי מציאותו יתברך, המציאות האמיתית, המציאות, מציאותו האמיתית, נתגלתה בים. ומי שחלילה נכשל בדבר הזה, שם, באותו מקום, להבין, פתח של גיהינום פירוש, שיש מקום מצד הים, יש מקום מחייב, והמקום המחייב בים הוא הפתח ליפול ולהיכשל חלילה, מי שנעדר ממנו החוב הזה. זה נקרא פתח של גיהינום. פתח של גיהינום זה הכוונה. המקום הזה הוא מקום שהוא מחייב את החיוב הגדול ביותר. ממילא במקום הזה נמצאת האפשרות למכשול הגדול ביותר. מי שנכשל שם כאילו נכשל בכל. אחד בים זה ים סוף, דהיינו גמר יציאת מצרים, כמו שכתוב בחז"ל בירושלמי. ים סוף נקרא גמר גאולתם, גמר גאולת מצרים נקרא קריאת ים סוף. במדבר זה מתן תורה, וזה מה שהיה עם בלועי קורח. הרי בלועי קורח נבלעו על זה, גם זה כתוב בירושלמי. בכמה אופנים בחזר. הכפירה שלהם הייתה כפירה, באותה שעה אמר קורח, אין תורה מן השמיים. הם כפרו בתורה מן השמיים. זה נקרא כפירה במדבר. כפירה במדבר. זאת אומרת, המדבר חייב את מה שהוא חייב, ומי שכופר בדבר הזה, נכשל, נופל, אבל הוא נופל עד שאול תחתית, עד הסוף. ואחד בירושלים, אחד בירושלים כתוב, וזה מה שהמהר"ל מחדש כאן, זה צריך להתבונן. אחד בירושלים זה משום שכאן נמצא שורש ההשגחה הפרטית. ההשגחה הפרטית כולה היא שורשה בירושלים. כאן זה המקום. ירושלים זה המקום שבו בו מתגלה המידה הזאת שנקראת השגחה פרטית בעולם. אז להבין. להוסיף קצת טעם, להוסיף קצת אולי כמה משפטים של הסבר על דברי מעלה. העובדה שזה בים וזה במדבר וזה בירושלים, אז היא לא מקרית, אז זה במקרה. זה היה בים ודרך הים זה התגלה. כתוב שבים בעצמו, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי, זה שבלה אותו דג בים. זאת אומרת, הדבר הזה שייך בעצם לים. ופתחה של גיהנום של המדבר גם הוא שייך בעצם למדבר. כך גם בירושלים. יסוד הדבר הוא כך. המים נחשבים למציאות חסרה. תמיד. הים נחשב למציאות לא שלימה. הים נקרא מציאות של תוהו. זאת לא מציאות שלימה, זה לא... מציאות שלימה זה נקרא דבר שאפשר, חומר שאפשר לצור בו איזושהי צורה. אבל חומר כזה שהוא תמיד נשאר חומר. והוא תמיד תוהו, הוא תמיד דבר ש... תוהו זה נקרא דבר חסר צורה. המים, תהומות, הם תמיד נקראים על שם תוהו. זה מפורש בחז"ל בראשונים, בכל מקום. המים, תמיד. שני הימים הראשונים נקראים שני אלפים תוהו, כמו שכתוב ברמב"ם. שני הימים הראשונים בבריאת העולם, כל יום ויום זה כנגד אלף, מהשיט אלפי שנין דקאי אלמה. שני הימים הראשונים שנקראים בלשון הגמרא, בלשון חז"ל, הם נקראים שני אלפים תוהו. שני הימים האלה, בשני האלפים האלה, אז הם בימים של ימי בראשית, הם היו שני ימים שהעולם כולו היה מלא במים. זה נקרא תוהו. זאת נקראת מציאות לא שלימה. תוהו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה נקרא, אני מפסיד את מציאותם של הדברים. אין, הדברים אין להם מציאות שלימה. מים נקרא דבר חסר מציאות שלימה, זאת מציאות לא שלימה. הגילוי על המציאות האמיתית, ושכל הבריאה כולה היא לא מציאות כלפי מציאותו התברך, הגילוי הזה נמצא בעצם במים. זה לא ככה הייתה איך היא תמצא. הגילוי הזה נמצא בעצם במים. התורה שנקראת בלשון חז"ל תמיד, כן, סדר העולם, סדר העולם, התורה נקראת אחרי שני אלפים תוהו, בא שני אלפים תורה, דהיינו לא תוהו בראה, לשבת יצר. על המדבר כתוב, בלשון הכתוב, על המדבר ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו יליל ישימון. המדבר נקרא מקום תוהו. לא תוהו בראה, לשבת יצר. לשבת יצר. לשבת יצר הפירוש, לעשות מתוהו יישוב, לעשות מתוהו מקום יישוב. חז"ל מעריכים הרבה מאוד, הרבה מאוד, בעריכות עצומה. הדברים הם... זה לא מעסקנו. הדברים האלה הם נסתרות. אבל בכל אופן, החלק הגלוי של הדברים זה שכל סוף פרשת וישלח, כל סוף פרשת וישלח, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, כל ההשתלשלות של אותו עניין של מלאכים שמלכו בארץ אדום. אז חזל קוראים לזה אלמין דתוהו, כל עולמות התוהו, כל העולמות שהם היו תוהו. המילה הראשונה אחרי כל זה, זה וישב יעקב בארץ מגורי אבי. דהיינו, לא תוהו בראה, לשבת יצא. המילה הראשונה שבאה אחרי וישלח, היא ויש. וישב יעקב, זה נקרא מתוהו יישוב. אחרי תוהו מיד יישוב. לא תוהו בראה, לשבת יצא. המדבר, המדבר שהוא נקרא מקום תוהו. המדבר שנקרא מקום תוהו, ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו יליל ישימו. הוא מקום שממנו צריך להתגלות, כמו שמהים צריכה להתגלות המציאות, כך מהמדבר צריך להתגלות היישוב. צריך להתגלות היישוב, התורה צריכה להתגלות מהמדבר. משני אלפים תוהו צריך להתגלות שני אלפים תורה. התורה מתגלה מהמדבר. דהיינו, התורה מתגלה להוציא ממה שנקרא תוהו יליל ישימו. להפוקה ממדבר, כמו שהמציאות היא להפוקה ממים, כך התורה היא להפוקה ממדבר. יישוב. אלו הם שני פתחי הגיהנום. הפוך, כיוון שהמציאות היא להוציא ממים, אז כל מי שתולה את עצמו במים, דהיינו, כל מי שתולה את עצמו במציאות, באותה מציאות שנקראת תוהו של המים, אותה מציאות לא שלימה של המים, שם הוא נכנס, אז הוא נופל בגיהנום. זהו השאול תחתית שנמצא במים. משום שאותה אמונה שנבנתה מן המים, אז היא יצאה להוציא מן המים, להוציא מאותה מציאות. מי שלא מוציא מאותה מציאות, מי שלא תולה את עצמו במציאות האמיתית, אז הוא נשאר במים, זה נקרא, שם נמצא הגיהנום. כך זה גם במדבר, אותו דבר. דבר, כך זה גם במדבר. זאת צורת הדברים. כל מי שנשאר במדבר, מי שנשאר בתוך המדבר, לא מוציא את עצמו מהתוהו ליישוב, אז הוא נשאר במדבר. המדבר, המדבר, שם נמצא פתחו של גיהנום. ירושלים, זהו הפתח השלישי של גיהנום. ירושלים שהיא כבר מקום יישוב. להפך, זה היישוב, זה עיקר היישוב, זה ירושלים. אדרבה, כל מי ששם את עצמו ביישוב ותופס, וכאן נמצא פתחו של גיהנום. היישוב נושא בתוכו, עניין היישוב, עניינו, שכל אחד ואחד מסודר בתוך מערכת שלימה, ומה שמושגח, אז נראה מושגח הסדר הכללי. כל אחד ואחד יכול להיות לעצמו מה שהוא רוצה. אדרבה, משום שהמקום הזה הוא מקום יישוב, מקום חיבור, כעיר שחוברה עלה יחדה, מקום שכולם יחד נמצאים, ודווקא משום שכולם יחד נמצאים, אז כאן נמצא מקום האפשרות מכשול של השגחה פרטית. דווקא בירושלים, כאן נמצא את ה... זאת אומרת, כאן נמצא הפתח השלישי, כאן דווקא במקום הזה. כש... זה הרי מובן מאליו, הניסיון הגדול של השגחה פרטית זה משום שכפי שנראה, אז הדברים מסתדרים פחות או יותר לפי מהלך שהוא כללי יותר, וכל אחד ואחד יכול לנוע בתוך העסק הזה, יכול לעלות, יכול לרדת, יכול לעשות מה שהוא רוצה. ההשגחה היא שבדרך כלל ככה זה נראה לעין, אפילו מי שמאמין בהשגחה, שבדרך כלל באופן כללי הדברים מושגחים, חריגות גדולות מדי, אז על זה יש השגחה. אבל שתהיה השגחה פרטית, פרטית על כל אחד ואחד, הרי כל אחד ואחד הוא מסודר לגמרי בתוך המערכת כולה, איפה פה השגחה פרטית? זה הניסיון הגדול, הניסיון הנורא. השמירה היא על כל אחד ואחד, על כל אחד ואחד בפרט. כל אחד ואחד נתפס בפרט, כל אחד ואחד מושגח בפרט, כל אחד ואחד נידון בפרט. והדבר הזה נמצא דווקא בירושלים, שהיא היישוב. זה מקום היישוב הגדול ביותר. הכי הרבה יישוב זה ירושלים. הכי הרבה יישוב, כאן נמצא הניסיון הגדול ביותר למה שנקרא השגחה פרטית. ירושלים, כל ישראל נכנסים בשער אחד. כאן זה מקום. ברגל, כשכולם נכנסים לירושלים, אז כלל ישראל נתפס כמציאות אחת, אפילו טומאת הארץ, כתוב בגמרא, אין ברגל. ברגל כולם חברים. בזמן שכל ישראל כולם יחד נכנסים בשער אחד, אז כולם, כולם, כולם יחד. כולם נעשים מציאות אחת. אין לך יישוב יותר גדול מאשר ירושלים. מה שנקרא יישוב. מה שנקרא מקום חיבור של בני אדם. ששם עלו שבטים. אז בצד הטוב, עם כל זה, אז מובנת השגחה פרטית. להפך, כאן זה המקום להבין, לדעת, לתפוס, שבתוך כל זה כביכול בורא העולם משגיח על כל אחד ואחד בפרטות. וזה ניסיון גדול מאוד לשכל הקטן, הפשוט, האנושי. לא רואה את זה. רואים שהמהלך הוא מהלך כללי, וכל אחד ואחד הוא בורג בתוך כל הסדר הכללי הגדול. לתפוס השגחה פרטית דווקא במקום שהוא מאוד חזק יישוב, זה ניסיון. מי שנופל בפח של תפיסת המערכת כמערכת, וחלילה ביטול ההשגחה הפרטית, זאת אומרת, לא לתפוס שיש השגחה פרטית, אלא רק לתפוס את המערכת. כאן נמצא הניסיון, וזה פתח של גיהנום שנמצא דווקא בירושלים. אלה הם שלושת הפתחים, שזה מה שהמהר"ל מגלה לנו פה. אמרנו את הדברים עם קצת תוספת הסבר. אלו הדברים שהמהר"ל מגלה פה. שלושת הדברים האלה הם העמודים שעליהם כל התורה כולה עומדת. חלילה, בלי אחד מהם הכל ייפול. ושלושת העמודים האלה, כל מי שנכשל באחד מהם, אז הוא נופל במה שנקרא גיהנום. הוא נופל בהיעדר גמור. הוא נופל חלילה שעולה. שלושת הדברים האלה הם פתחי הגיהנום. ושלושת הדברים האלה, אז האמונות נקבעו בשלושת המקומות האלה. אותה אמונה שנקבעה דרך הים, הים מגלה אותה, אמונה שהמדבר מגלה אותה. המדבר, הים מגלה את המציאות האמיתית. המדבר מגלה את היישוב האמיתי, וירושלים, ירושלים היא זאת שהיא נראית ההפך מהשגחה הפרטית. היא נראית דווקא מקום של חיבור, של כלל, של כולם יחד. אין כאן בליטה לפרט דווקא, בדיוק ההפך. דווקא בירושלים, שם זה המקום שבו, בו מתגלה, זה מגלה את ההשגחה הפרטית. ירושלים מגלה את ההשגחה הפרטית. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. פירוש, פירוש, עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, זה הכוונה להוציא מכל עמו ישראל. אז ועל ירושלים זה פריסת סוכת שלום על כל אחד ואחד מישראל. זה הסיפה. זה ועל ירושלים, על כל אחד ואחד מישראל. זה פירוש דברי הגמרא, כמו שמבאר את זה המהר"ל עם קצת תוספת בו. שקרה בירושלים זה כנגד מציאות, יישוב, ויש שלב שלישי, שלב נוסף. זה לא, זאת אומרת, המהר"ל רומז לזה, הוא מזכיר את זה ככה כאילו בדרך אגב, אבל לא. זה פירוש הדברים. שלושת השלבים: מציאות, יישוב, בית. מציאות, זאת אומרת עצם הקיום, עצם ההיות, להוציא ממים שהם חסרי מציאות שלמה. יישוב, שזה
להוציא ממדבר שהוא נקרא יישוב. בית זה מקום של פרט. בית, בית זה מקום פרטי. בית יש לכל אחד ואחד, פרטי שלו, לכל אחד ואחד יש את ביתו שלו. אם הבית הזה הוא רשות רבים, בית של ציבור, זה לא נקרא בית. פירוש המילה בית זה נקרא מקום פרטי שכל אחד ואחד נמצא בו עם עצמו ועם מישהו כגופו, מה שנקרא ביתו. כל מה שמצטרף אליו להיות חלק בעצם ממנו. אז אלה הם השלבים, אלה הם הדרגות. מציאות, שזאת האמונה הזאת, זאת האמונה כביכול באמיתת מציאותו יתברך, שממנה כל המציאות נמצאת, אחרת המציאות איננה, היא לא מציאות. איך הדבר הזה מתגלה בעולם? זה מתגלה דרך מים. המים, המים שהם חסרי מציאות, מגלים את המציאות האמיתית. המדבר שהוא חסר יישוב, מגלה את היישוב האמיתי. ירושלים שהיא נראית הכי מקום ששייך לכלל כולו, כלל ישראל כולו, לא מתחלקה אפילו לשבטים, אז היא מגלה את המציאות הזאת שנקראת בית. בית זה נקרא מקום פרטי של כל אחד ואחד, פרטי, אישי, שלו. שלו ושלו בלבד. אלו הם הדרגות, מציאות, יישוב ובית. אז כביכול בורא העולם נמצא בעולם כנותן מציאות, בורא העולם נתגלה בעולם כנותן תורה שהיא היישוב, ובורא העולם נתגלה בעולם באופן שהוא נמצא בעולם במציאות כזאת שהיא בית. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז מביאים רבותינו הראשונים בשם מדרש מאוד מפורסם, לא יודעים בדיוק איפה זה כתוב במדרש, בכל אופן כולם מביאים את זה בשם מדרש, בשם חזה. בתוכו לא נאמר אלא בתוכה, והסיפה היא בתוך ליבו של כל אחד ואחד מישראל. דהיינו, כל אחד ואחד יש לו קשר למה שנקרא בית. דהיינו, יותר כלפי כל אחד ואחד כביכול, אז נמצא בורא העולם בעולם במציאות של בית. הוא נמצא איתו בלבד. איתו בלבד. בית. מציאות בכלל, יישוב והימצאות כבית. זאת האמונה של השגחה פרטית. בית. כביכול בורא העולם הוא לכל אחד ואחד נמצא כבית. כל אחד ואחד יכול, נמצא איתו באמת. נמצא איתו באמת ביחס של בית. התגלה בירושלים. זה ברור שפירוש הדברים הוא בזה שבירושלים, אז כביכול בורא העולם בנה שם את ביתו. אין זה כי אם בית אלוקים. שם זה המקום שבו כביכול בורא העולם את ביתו שלו הוא בנה שם. שם נמצא ביתו שלו, ובשם הוא נמצא כבית בעולם. זאת המציאות כבית, הימצאות כבית, זאת הימצאות של היות לגמרי בשייכות אישית עם כל אחד ואחד. כמובן מי שמפקיע את עצמו מזה, אז כביכול בורא העולם לא מתגלה אליו בבחינה הזאת. אבל מי שמשייך את עצמו לדרגה הזאת, למציאות הזאת, אז כביכול בורא העולם נמצא לו במציאות כזאת, שהם יחד בבית אחד. בית, זאת אומרת, הם מתחברים יחד חיבור אישי של בית. אלו הם שלושת האמונות, שעל זה בנויה כל התורה כולה. כל התורה כולה בנויה על האמונות האלה. מציאות, יישוב, בית. רק כמה מילים להוסיף. שלושת הרגלים שהם הרגלים של הרגלים של השנה, כמו שהמהר"ל מוסיף ומסביר, הרגלים פירוש שהדת נשענת עליהם, הדת כולה נשענת עליהם. אז פירוש הדבר, כאן מתפרשים דברים שלמדנו מפי רבות. אז פירוש הדבר, כאן מתפרשים דברים שלמדנו מפי רבותינו, במקומות אחרים, אבל כאן זה מתפרש. שני המועדים שנוספו על ידי חכמים, פורים וחנוכה, שני המועדים האלה, פורים נושא בתוכו את פסח ושבועות, וחנוכה נושא בתוכו את סוכות. פורים, זה מפורש בגמרא הרי ששני הדברים קרו בפורים. המסמך גאולה לגאולה של אדר וניסן, כמו שמפורש בגמרא, והדור קיבלו בימי אחשוורוש, שוב, מפורש בגמרא. דיינו, פסח ושבועות נמצאים לנו בפורים גם, בעוד אופן, עוד צורה. חנוכה נוסף, המועד של סוכות. פירוש הדברים הוא כך. כל זמן שהמערכת כולה הייתה מבוררת, הכל היה ברור, הייתה נבואה בישראל והכל היה ברור, דהיינו בזמן בית ראשון, כשהכל היה ברור אז גם זה היה ברור. בתוך מערכת חושך, בתוך מערכת של גלות, בתוך מערכת של אסתר, כשהדברים לא גלויים ולא נראים, אז גם לגלות את מציאותו יתברך באותו אופן כמו בפסח. כבר אין בידינו, אנחנו כבר לא גאולים, יציאת מצרים כבר כאילו נלקחה מאיתנו, אנחנו כבר גולים, כבר לא נמצאים ברשות עצמנו, כבר לא. אותו גילוי שנתגלה על ידי יציאת מצרים צריך להתגלות מחדש במהלך של תורה שבעל פה. צריך עוד פעם להתגלות. הגילוי הנוסף הזה זה על פסח ושבועות זה פורים, ועל סוכות זה חנוכה. דהיינו, אותו גילוי על אותה השגחה פרטית, אותו גילוי, כעת אנחנו עסוקים הרי במועד שלנו, שאנחנו מצויים בו. אותו גילוי, אותם גילויים עצמם, אותם רגלים עצמם, אותם רגליים שהם רגלי הדת כולה, אז הם עומדים איתן כל זמן שיציאת מצרים נמצאת, וכל מה שהיה בדור המדבר עדיין ממשיך וקיים. אבל מן הרגע שנחרב בית ראשון, זאת אומרת עד שם, אז נמשכה יציאת מצרים בסדר אחד, סדר ישר. יצאו במצרים, נכנסנו לארץ ונבנה בית הבחירה, והיינו בארץ, המשך יציאת מצרים. ברגע שגלינו מארצנו בגלות ראשון, אחרי חורבן בית ראשון, אז ניתק, כמו שכתוב מפורש, בכמה וכמה מקומות בחזה. עבד שגירשו רבו, לכן היה צריך הדור קיבלו בימי החשבר. עבד שגירשו רבו, ואישה שגירשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. נגמר. זה נגמר, מה שהתחיל שם באותה יציאת מצרים, באותה מתן תורה, נגמר, הגיע עד פה. צריך כעת להעמיד את כל זה מחדש, וההעמדה מחדש של מה שנתגלה ביציאת מצרים ובמתן תורה, אז הוא נתבסס מחדש בפורים. אותה גאולת פורים שהיא הייתה גאולה, שהיא מסמך גאולה לגאולה, מסמך גאולה לגאולה. צריך לסמוך אותה לגאולת מצרים. מצרים, כמו שבמועדים, גם במועדים דאורייתא, אז גם זה, גם שבועות מצטרף לפסח. הרי מצטרף לפסח הוא ההמשך של פסח, הוא העצרת של פסח. הספירה מתחילה בפסח, החג נגמר בשבועות. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זה המשך אחד. לכן שני אלה באו בהמשך אחד. באו במועד אחד. מועד אחד העמיד מחדש את שני המועדים האלה. ושני המועדים האלה הם אותם רגלים שהם כאילו. היה כאן צד הרי מפורש שנתערער כאן משהו, חלילה. הייתה כאן טענה של עבד שגירשו רבו ואישה שגירשה בעלה. כלום יש להם זה על זה. נתערער כאן משהו. אז צריך היה הדור להעמיד את זה מחדש. ההעמדה מחדש הייתה באותו מועד שהוא כולל בתוכו את שני המועדות האלה, שהם אחד, הם קשורים זה לזה. עכשיו יש עוד מועד אחד. עוד מועד אחד והוא האחרון. זה המועד שהוא מקביל לסוכות. דהיינו, מקביל לחדש, לגלות, לברר את האמונה הזאת, שהיא האמונה של השגחה הפרטית. קודם כל, באופן הפשוט ביותר, להבין. כשכתוב, מסרת רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. אז אם מתכוונים להגיד ברבים ביד מעטים, את העובדה שמעטים חלשים יותר מהרבים, אז בפשטות זה כלול בגיבורים ביד חלשים. ודאי שלמעטים יש פחות כוח, ולרבים יש יותר כוח. אז רבים כלפי מעטים נחשב גיבור ביד חלש. גיבור נחשב חלש ביד גיבור. גיבור ביד חלש. ככה זה, זאת אומרת, היחס הוא יחס של יותר כוח ופחות כוח. מי שיש לו יותר כוח, מי שיש לו פחות כוח. היחס זה אותו יחס. איזה תוספת הדגשה יש ברבים ביד מעטים בנוסף על גיבורים ביד חלשים? זה הרי כל אחד מבין שגיבורים זה לא הכוונה שיש להם יותר כוח בידיים, וכשבאות שתי ידיים ביחד, אז זה יותר מאשר יד אחת שהיא גם חלשה. זאת אומרת, זה הבדל של כמות, וההבדל של כמות, אז זה שוב, זה ריבוי יותר של כוח. גיבור זה ריבוי של כוח, וחלש זה מיעוט של כוח. אז מה כתוב ברבים ביד מעטים בתוספת על גיבורים ביד חלשים? עוד דבר כתוב פה, רבים ביד מעטים, כתוב פה משהו בפני עצמו, דבר נוסף, גיבורים ביד חלשים, ובזה כלול הכל, כל ריבוי כוח וכל מיעוט כוח, כתוב בגיבורים ובחלשים. רבים ביד מעטים כתוב כאן, שהסדר הכללי נמסר בידי פרטים. זה נקרא ביד מעטים. המעטים תמיד נחשבים כיחידים לעומת הרבים. הם תמיד נחשבים למה שלא נקרא כלל, מה שנקרא המעטים כלפי הרבים, הם פרט לעומת כלל. זאת הודעה אחרת לגמרי. גיבורים ביד חלשים זה הכוונה, תמיד בדרך כלל, אז בסדר העולם הרגיל, אז מכריע את הכף, הסדר הקבוע ולא פרט, פרט לא יכול לשנות סדר. לא משום שהוא חלש יותר, אלא משום שהוא פרט. הסדר הקבוע הזה, רבים, זה הסדר הקבוע. המהלך של רבים, זהו המהלך הקבוע. מעטים, זה נקרא מהלך של יחידים. אז כשאנחנו אומרים שני דברים, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, אז אמרנו פה עוד דבר. אמרנו פה, שאותו סדר שהוא סדר הסדר הכללי, סדר הכלל, אז הוא נמסר ביד הפרטים. רבים ביד מעטים. אותה השגחה פרטית על המעטים שהייתה באמת, הם היו מעטים הרי, הם היו פחות מציבור, היו פחות מעשרה. הם היו ממש מעטים. ממש מעטים היה להם. הם היו יחידים. יחידים בודדים. כמו שכתוב בחז"ל, כמו שכתוב הדברים ידועים. הם היו בודדים. כשבודד עומד כנגד סדר, אז יש כאן שבח מיוחד, יש כאן הכרעה מיוחדת הכרעה מיוחדת. עצם האפשרות שהוא יתעמד כנגד הסדר הכללי. מאיפה? איך הוא יכול לעשות דבר כזה? זה ככה צורת הדברים, זה דבר שלא ניתן לשינוי. לא ניתן לשינוי. זה נקרא להילחם כנגד סדר העולם. אבל לכל אלה שהם מושגחים באמת בהשגחה פרטית, כל מי שמושגח בהשגחה פרטית, אז השמש זורחת בשבילו. לכן הוא יכול להגיד שמש בגבעון דום. וטבע המים שהם מתפשטים, שהם לא עומדים כמו נד. טבע המים שהם מתפשטים, גם זה בשבילו. לכן רב פנחס בן יאיר, כמו שכתוב בגמרא, כשהוא הולך לבדות שבויים, אז הוא יכול להגיד, גינאי נהר הפלוג לי מימך. תסלח לי, אבל אני צריך עכשיו לעבור. אז תן לי לעבור. כאילו שהוא, כאילו שטבעו של הנהר שייך אליי באופן פרטי. איך אני יכול לעמוד פה להתווכח בכלל? הדבר הזה הוא לא שייך אליי, זה סדר העולם. העומק הוא שכביכול בורא העולם נמצא לכל אחד ואחד מהעולם עם כל העולם כולו. לכל אחד ואחד זה שייך. כל העולם כולו, עם כל סדרו, כל סדריו כולם, כולם נמצאים לכל אחד ואחד ביחידות. למי שיודע את זה באמת, יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם. מי שיודע את זה באמת. רק מי שיודע את זה באמת, לא רוצה לעשות דבר אחר מרצונו יתברך. בגמרא כתוב כך, הגמרא אומרת, איבאו צדיקי, הבו ברו אלמה, אומרת הגמרא. אילו היו רוצים, יכולים לברור עולם. משום שבאמת כל העולם כולו הוא שלהם, אז הם יכולים גם לברור עולם. אבל מכיוון שהם צדיקי, אז הם לא באו, הם לא רוצים, באו. כן, הם לא רוצים דבר שהוא נגד רצונו יתברך. רבים ביד מעטים. כאן היה הניצחון של ההשגחה הפרטית. ההשגחה הפרטית, הם באו בכוח זה. אין דבר כזה שנקרא סדר קבוע בעולם. ככה הדברים הולכים. אין כזאת מציאות. כיוון שאנחנו חייבים כך וכך לעשות, אז סדר העולם כולו שייך לכל אחד ואחד באשר הוא. להבין. זה הפירוש השגחה פרטית. השגחה פרטית לא נגמרת בזה שאני מושגח על מה שקורה איתי וזה בלבד. אלא שכל העולם כולו, כל העולם כולו, שייך אליי במיוחד. זאת אומרת, כל העולם כולו הוא נברא. כמו שכתוב בגמרא על רבי גמליאל שעמד על גב מעלה בהר הבית וראה את כל האוכלוסין ואמר ברוך שברא כל אלו לשמשיהם. ובאמת כל אחד ואחד מכל האוכלוסין האלה צריך להגיד על כל האוכלוסין כולל רבי גמליאל ברוך שברא כל אלו לשמשיהם. כך צריך להיות. זאת נקראת השגחה פרטית. אם כל אחד ואחד כביכול בורא העולם נמצא ביחס מלא בית לכל אחד ואחד. יעקב קראו בית. אברהם כתוב בגמרא בכמה מקומות. אברהם קראו הר. יצחק קראו שדה, את מקום המקדש. יעקב קראו בית. אין זה כי אם שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. והר אלוקים יראה. של אברהם, שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. ויעקב, אין זה כי אם בית אלוקים. קראו בית. את בית המקדש הוא קרא בית. בית. שם זה נקבע, שם זה חל, שם זה נגמר. השם בית של בית המקדש. ושוב, אותו שם בית של בית המקדש לא נגמר בבית המקדש עצמו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כתוב. וכמו שמביאים מחזל, בתוכם זה הבית הזה עשה את ושכנתי בתוך כל אחד ואחד. דהיינו, המציאות הזאת של בית כשהיא נתגלתה בעולם, אז היא לא נגמרה באותו מקום. המציאות הזאת של בית שנתגלתה בעולם היא מציאות של בית שכל אחד ואחד שיכול, כל אחד יכול להשתייך להתייחס אליה. הפירוש הפשוט של מה שכתוב בחז"ל, זה הדבר הפשוט שחז"ל וכל הראשונים כולם, לצאת מדירת קווה וללכת לדירת הרעי בסוכות, זה פירוש לשנות את התפיסה של בית. זה המועד של סוכות, לשנות, לחדש. הבית הזה זה בית שבו כל אחד ואחד נקרא הפורס סוכת שלום. חז"ל קוראים לזה שמירה, אבל השמירה היא על כל יחיד ויחיד. זאת המציאות של בית. כל אחד ואחד נמצא לבדו, לבדו. בבית שלו נשמר כביכול על ידי הבורא יתברך, מושגח באופן פרטי על ידי הבורא יתברך, וזה הבית שלו. מאוד מובן לכל מתבונן שאם יוון רצו לפגוע במשהו אם יוון רצו במשהו לפגוע, לעשות משהו, לקלקל משהו, לפרוץ משהו, אז זה את העניין הזה. כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. המילה חלק, חלק באלוקי ישראל, זה נקרא, שיש לנו, מה פירוש המילה חלק באלוקי ישראל? סליחה על הביטוי, אבל כביכול בורא אלוקי ישראל עומד לחלוקה? מה זאת אומרת חלק באלוקי ישראל? מה זה חלק? מה פירוש המילה חלק באלוקי ישראל? העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו. זה נקרא חלק. חלק זה נקרא להיות יחד איתו שחלק מחוכמתו ליראיו. שנתן מחוכמתו לבשר ודם. הרואה חכם מחכמי ישראל מברך עליו. שחלק מחוכמתו ליראיו. זה נקרא חלק באלוקי ישראל. הרואה חכם מחכמי אומות העולם מברך עליו. שנתן מחוכמתו לבשר ודם. מלך, מלכי ישראל, חלק מכבודו ליראיו. נתן מכבודו לבשר ודם. נתינה זה נקרא לקחת משלי ולתת למישהו אחר, והוא לקח את זה. חלק זה נקרא, חלק זה נקרא שאנחנו מתחלקים ביחד. זאת אומרת, זאת, זה נמצא, זה במערכת של שותפות. זה במערכת של היות ביחד. העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו. זה נקרא חלק. אין לכם חלק באלוקי ישראל. בתפיסה של חלק, זאת התפיסה של, התפיסה של בית. אם יוון באו לעשות משהו כנגד, זה נקרא לפרוץ פרצות בהיכל. פרצות כשפורצים בהיכל, אז ההיכל לא נחרב, אבל הוא מפסיק להיות בית. מקום פרוץ, הוא לא נחרב, הוא לא נחרב, אבל זה כבר לא בית. ופרצו פרצות בהיכל, כמו שכתוב ברמב"ם. פרצות מה שהם עושים. פרצה. פרצה. מפקיעה את המקום מלהיות בית. אז המקום הזה הוא כבר לא מקום שאפשר להיות שם ביחידות. זה נקרא פרצה. ביחידות לא נמצאים שם. זה כבר לא בית. הכוונה שלהם הייתה לפרוץ את השם בית. אין לכם חלק באלוקי ישראל. אין בית. אין דבר כזה. לא צריך להחריב את המקום, הם לא עשו את זה, לא כמו בבל, לא כמו אדום, מחריבי בית ראשון, מחריבי בית שני, הם החריבו עד היסוד בה, ערו ערו עד היסוד בה, רחמנא ליצלן. אבל זה מה שהם עשו, ערו ערו עד היסוד בה. הם לא עשו את זה. מה שאכפת להם באמת זה אותו שם מיוחד שנקרא בית, השם בית של בית המקדש, דהיינו אותה התגלות, ההתגלות המיוחדת הזו שהיא נקראת כביכול בורא העולם מתגלה בעולם בהתגלות של בית, הוא נמצא בעולם בבית. יתר על כן, כמו שאמרנו, הוא נמצא לכל אחד ואחד באפשרות להיות בית. לא יודעים בעומק הדברים שום דבר, מה שמגלים לנו רבותינו, יכולים רק לקרוא מה שרבותינו מגלים לנו בחינוך, במצוות צליחת, מצוות עריכת נרות במקדש. להיטיב נרות תמיד לפני השם יתברך, שנאמר יערוך אותו אהרון ובניו, יערוך הנר לפני השם יתברך. משורשי המצווה שציוונו השם יתברך להיות נר דולק בבית המקדש, להגדלת הבית לכבוד ולתפארת בעיני הרואים. כי דרך, כי כן דרך בני איש להתחבד בבתיהם בנרות דולקים. זה יוצא מן הכלל מכל עבודת המקדש כולה. כל עבודת המקדש כולה, כולה שייכת לעניין העבודה. כתוב כאן שהדלקת הנרות, מצוות הדלקת הנרות בבית המקדש, שייכת במסוים לעובדה שבית המקדש נקרא בית. בית צריך שיהיו בו נרות דולקים. תמיד, נרות דולקים זה השלמה. סימן לדבר. בשבת צריכים להדליק נרות משום שלום בית. ככה זה. זאת אומרת, כך זאת ההשלמה של בית. בית שלם צריך נרות להשלמה של הבית. למדנו אם כן שזה יוצא מן הכלל מכל דיני העבודה במקדש. כל דיני העבודה במקדש שייכים לבית המקדש כמקום עבודה. בית שברמב"ם כתוב המצווה לבנות בית הבחירה, כך כתוב ברמה בתחילת הלכות בית הבחירה, לבנות בית להשם, להיות מוכן להקריב בו קורבנות ולחגוג אליו שלוש פעמים בשנה. להקריב בו קורבנות זה עבודה, ולחגוג אליו שלוש פעמים בשנה, להיראות בו שלוש פעמים בשנה. בהרבה מקומות בחזל כתוב שהראיית פנים שבאים לעזרה זה כמו שאדם בא לבית אביו. לכן ולא יראו פני ריקה, לבוא הביתה. באים לבית המקדש כמו שבאים הביתה. למדנו אם כן. אלו הם שני הדינים, שני הסיבות שבגללם ציווה הקדוש ברוך הוא לבנות בית המקדש. לכל העבודה כולה, ולחגוג אליו שלוש פעמים בשנה. דהיינו, שזה יהיה בית, ושזה יהיה מקום מקודש לעבודה. צריך לבנות את בית המקדש לשני הדברים האלה. שזה יהיה בית, כבית. המצווה אשר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. היא מצווה לבנות בית להשם, ולבנות מקום שיהיה מוכן לעבוד. אבל השם בית זה דין בפני עצמו. בתוך עבודת בית המקדש, אז העבודה שהיא משתייכת במיוחד, במסוים, בדווקא, למה שנקרא בית בבית המקדש, זאת אומרת, לדיני בית, למה שמתחדש על ידי יעקב אבינו שקראו בית. העבודה הזאת זאת עבודת הדלקת הנרות. צריך שיהיה בבית, בבית צריך שיהיה נר דולק, אחרת הבית לא בית. זה לא כבוד לבית, הבית לא שלם. שלום בית מחייב שבבית יהיה אור. צריך אור בבית. אבל זה מדין בית, מדין שלום בית.
לא כבוד לבית, הבית לא שלם. שלום בית מחייב שבבית יהיה אור. צריך אור בבית. אבל זה מדין בית, מדין שלום בית. צריך שיהיה כאן אור. חוץ מדיני עבודה, שגם זה יש בהקרבת, גם זה יש בהדלקת הנרות. חוץ מזה יש כאן דין מיוחד, בית. להבין פה ניצחון שניצחו המעטים את הרבים. הניצחון שניצחו המעטים את הרבים היה הניצחון של הגילוי של המידה הזאת כביכול של בורא העולם בבחינת נמצא בבית בעולם. ולכן הצורה שאנחנו מקיימים את המועד הזה, הצורה שבה אנחנו מקיימים את המועד הזה, הצורה שאנחנו מקיימים זה לעשות כל בית ובית למקום עבודה של הדלקת נר. להבין מה שנתחדש כאן מה שנתחדש בניצחון הזה, מה שנתחדש במועד הזה. היה במדבר, סוכות, ראינו היקף ענני כבוד, שכביכול בורא העולם היקיף את כלל ישראל. וענני כבוד שזה גילוי מיוחד, כן, גילוי מיוחד של שמירתו יתברך על כלל הגילוי הזה, הגילוי של ענני כבוד הוא כבר לא היה גלוי בבית שלי מסתם. להעמיד מחדש את אותו רגל שכל בית ישראל, כל העולם כולו נשען על זה. התורה נשענת על אותם הרגלים, אותם הרגליים שעליהם הדת כולה עומדת, כמו שכתוב בלשון המהר"ל שקרא. הכל עומד על הרגלים האלה. כשזה יתרופף, ויותר מזה, לא סתם יתרופף, אלא כשבאו אותם אנשים שכל המערכת, כן, כל המערכת, כל התפיסה שלה היא תפיסה להוציא מהמחשבה הזאת. יוון כולה מכוונת להוציא מהתפיסה הזאת של השגחה פרטית. אין כזאת מציאות בכלל, אין יחס לכל אחד ואחד. הדברים מתנהלים בדרך הטבע. דרך הטבע עלי בדידהו. אז הוא נתפס כטבע כאן. בטבע לא שייך השגחה פרטית. אין הבדל בין זה לזה. טבע, טבעים שווים. זהו הרבים שקמו עליהם. הרבים שקמו עלינו זה לבטל את המהלך שהיה בידם, שכביכול הקדוש ברוך הוא פונה אל כל אחד זה אחד, כל אחד זה אחד. צריך פסוק מיוחד בגמרא בסוכה ללמד שכל ישראל יוצאים בסוכה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכה. צריך פסוק לזה. זאת אומרת שפשוטם של דברים שכל אחד ואחד צריך סוכה, כל אחד, כל קבוצה, אבל לא כלל ישראל ביחד. להבין הגילוי של סוכות, הגילוי, מה שנתגלה בסוכות, מה שנתגלה בהשגחה, בשמירה והשגחה פרטית, שמירה הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, כל עמו ישראל ועל ירושלים. ירושלים היא המקור לפורס סוכת שלום עלינו ולפורס סוכת שלום על כל עמו ישראל. מירושלים יוצאת, מירושלים, ירושלים זה המקום שמשם נתגלתה בחינת הבית. בחינת הבית חלה שמירה על כל כלל ישראל. בחינת הבית הזאת היא בית ששייך לכל יחיד ויחיד. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. עלינו, זה הכוונה, כל פרט ופרט, ועל כל עמו ישראל ככלל. וכל זה המקור מבעל ירושלים. זה לבאר. הקשר של חנוכה לסוכות. המצווה של הדלקת נרות שהדין בבית. תהיינו. הדין, החובה שחייבים להדליק נרות בבית מתכוון. כל הראשונים הרי כתוב. משום שהמצווה הזאת היא מצווה שהיא לשון הרע. זכר לנס שנעשה במנורה תקנוע. עשאו כמנורה. לכן אין משתמשים לאור. לכן אסור להשתמש לאור. משום שקודש אין כמו שכתוב. כמו שאנחנו אומרים, קודש, עשאו כמנורה. דהיינו, כל אחד, כל יחיד ויחיד אצלו בבית, מדליק את המצווה הזאת, שהיא המצווה לעשות בבית המקדש, מצד הדין בית שיש בבית המקדש. והמצווה הזאת חלה על כל בית פרטי. תמיד, בפרט בזמן בזמן ניסיון. זה תמיד זמן ניסיון קשה. השגחה פרטית זה תמיד דבר קשה. לדעת ולהאמין שהדברים נראים בדרך כלל טבע העולם לא מראה השגחה פרטית. זה הניסיון הקשה ביותר. זאת האמונה, זאת האמונה. זאת עבודה מאוד קשה לבנות את האמונה הזאת. זה הניסיון שלנו, זאת החובה שלנו. ואת זה אומרים הנרות. את זה אומרים הנרות. ביתו של כל יחיד ויחיד, בית של כל יחיד ויחיד, אז חל עליו הדין של הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. כל יחיד ויחיד נכנס לתוך אותה דרגה, לתוך אותו קשר שנקרא בית. כשנמצאים בבית אחד איתו יתברך, הלימוד, זה הלימוד שלנו. זה הלימוד שאנחנו חייבים ללמוד מהנרות. את זה הנרות מלמדים אותנו, את זה מצוות הנרות מלמדת אותנו. שכל מה שהיה פעם בבית, אז הפרצות שפרצו בעניין הבית, אז היום לא צריך, כמובן לא צריך להאריך בזה, עד כמה שהבית פרוץ, באמת, עד כמה שמושג הבית, המושג השכחה פרטית, כמה פרצות פרצו בו אנשי יוון, אנשי יוון, אותם אנשים ש... שכל מהלך המחשבה שלהם זה מהלך מחשבה של דרך הטבע, להוציא, להוציא ממה שנקרא השגחה פרטית. אלה הם הפרצות שהם פרצו. באו בניך לדביר ביתך. בניך באים אל ביתך. כשבניך באים אל ביתך, פירוש הדבר, הבנים חוזרים הבית. אחר כך באו בניך לדביר ביתך. הבנים חוזרים הבית. חידוש המועד של סוכות, בזמן שכבר נסתם חזור, בזמן שאין, אין גילוי. אנחנו נמצאים בחושך. חנוכה פירושו חנוכת בית. חנוכת בית. כל אחד ואחד חונך לעצמו את הבית. מזמור שיר חנוכת הבית. המילה חנוכה מתייחסת לבית. הדבר הזה מחדש עוד פעם את הגילוי של הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים.